אנחנו ממשיכים את המאמר שהוא ביור על הפסוק וירסתיך לי, נמצא בלקוטי תורה על פרשת במדבר. עצרנו בדף ט' בעמודה השלישית, תחילת פרק ג' של המאמר. בשני הפרקים הקודמים למדנו מה זה החצרות ומה זה הבית. אמרנו שיש חצר חיצונה וחצר פנימית, יש בית, נסביר איך שזה בעולמות, והסביר איך שזה בעבודת השם. הסביר שחצר זה נקרא אירוסין, ובית נקרא נישואין. זה מראה את החיבור הפנימי שהמלך דר שם לגמרי, זה הבית. עכשיו הוא חוזר לפסוק שבעצם הוא בא להסביר את המאמר, שהדיבור המתחיל שלו היה וירסתיך לי לעולם. הוא בא להסביר מה הדגש פה במילה לי. אך להבין מה שכתוב וירסתיך לי. מה הדגש? וירסתיך לי, וירסתיך לעולם. מה זה בדרך כלל וירסתיך לי? להבין את זה, אומר הנה יובן, בהקדים מה שכתוב במדרש שוחר טוב, פרשה יוטט, על פסוק, פסוק שהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, מלא קרנך שמן, ולך אשלוחך אלישי. במשך הפסוק כתוב שם, אלישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. היה אחרי שהקדוש ברוך הוא הוריד את המלוכה משאול, כשהוא לא הרג את תמלק לגמרי. אז הקדוש ברוך הוא שולח אותו לבית של אלישי, בית הלחמי, בית לחם, ושם הוא, כי ראיתי בבניו לי מלך. אומר על זה המדרש, כל מקום שנאמר לי, מדרש אומר, כל פעם שהתורה מדגישה בעניין מסוים את המילה לי, אינו זז. זה מראה על משהו נצחי. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. זה לא זז לעולם. על דרך זה נאמר לגבי בית המקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כל מקום שהתורה אומרת את הביטוי לי, זה מראה שמדובר פה על משהו נצחי. בזה מדובר כאן על מלכות בית דוד, כן? וכן הוא גם כן במדרש רבה, פרשת ויקרא, פרשה ב', אינו זז לעולם. שם יש את הביטוי, אינו זז לעולם. במדרש אחר טוב כתוב, אינו זז לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כל פנים רואים שהלי זה נצחי, ועכשיו גם אצלנו כתוב, וירסתיך לי. הוא מבואר במקום אחר. בפרשת יתרו, בביור על פסוק זכור את יום השבת, מבואר בעניין מאמר שמואל לשאול, הרי לפני זה, באותו מקום שכתוב את הפסוק מלא קרניך שמן, זה כתוב בתחילת פרק ט' ז' בשמואל. לפני כן, בפרק ט' ו', מתי ששמואל מודיע לשאול שוימסך השם להיות מלך על ישראל, אז הפסוק מספר ששאול מנסה בכל זאת לבקש רחמים. אז שמואל אומר לו, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. מסביר לו שהקדוש ברוך הוא לא עומד לשנות את ההחלטה שהוא החליט כרגע שאתה שאול כבר לא מלך. המלכה עוברת למישהו אחר. הוא אומר לו, כי הקדוש ברוך הוא לא ישקר ולא ינחם. מה הוא מתכוון לומר כאן? הרי סוף סוף, עצם הדבר שהקדוש ברוך הוא בתחילה החליט שהמלך יהיה שאול, לאחר מכן הוא החליט שהמלך לא יהיה שאול, אז הנה רואים שהקדוש ברוך הוא כן יכול להתחרט. אז למה פתאום פה השתנה ואומר לא, הוא לא יכול להתחרט. הרי מה, אבל הקדוש ברוך הוא נשאר אותו הקדוש ברוך הוא. אז אם הוא שינה את דעתו קודם, מה הבעיה שהוא ישנה את דעתו עוד הפעם? מה אומר לו שמואל? זה מה שהוא מסביר כרגע. הוא אומר, וגם, בעניין מאמר שמואל לשאול, מה אומר שמואל לשאול, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, הוא מסביר לו, למה? כי לא אדם הוא להינחם. הוא לא אדם שהוא יכול להינחם. מה הפשט במילים האלה? שזהו תשובה על שביקש שאול ממנו שתשוב לו המלוכה. שאול מנסה להתחנן, שבכל זאת הקדוש ברוך הוא יתחרט וימחל לו, יחזיר לו את המלוכה. והשיב לו שמואל, מה הוא עונה לו? הוא אומר לו שמאחר שכבר ניתנה לדוד, הקדוש ברוך הוא כבר החליט להעביר את המלוכה למישהו אחר, אי אפשר להעביר המלוכה ממנו. אז זהו, גמרנו, זה לא יכול לחזור חזרה אליך. ברגע שההחלטה הייתה לדוד, אז זה אין דרך חזור. מה ההבדל? למה כשהמלוכה באה לשאול יש דרך חזור, כשהמלוכה באה לדוד אין דרך חזור? זה מסביר לו כי מלכות בית דוד נלקחה ממקום עליון. המקום האלוקי שמשם נמשך השורש למלכות דוד היא יותר גבוהה מהמקום ששם נמשך מלכות שאול.
אין חזור.
אין חזור. שהיא מאיזה בחינה? שמבחינת כי לא אדם הוא להינחם. זה דרגה כזו שנקראת לא אדם. בדרגת לא אדם אין שינוי. ולא כמלכות שאול שנלקחה מבחינת אדם. מלכות שאול לכתחילה באה מדרגה שנקראת אדם. אדם זה סדר ההשתלשלות. בסדר ההשתלשלות יכול להיות יש ימין ויש שמאל. יש כן ויש לא, יכול להיות שינויים. אבל דוד, המלוכה שלו נמשכה מדרגה שנקראת לא אדם, למעלה מבחינת אדם. למעלה מבחינת אדם אין שינויים. אומר ככה, ולא כמלכות שאול שנלקחה מבחינת אדם. מה זה מבחינת אדם? מבחינת חוכמה. שאול, המלוכה שלו התחילה בסדר השתלשלות שמתחיל מחוכמה ומטה. בבחינת אדם, כשאנחנו מדברים מבחינת חוכמה ומטה, שייך ימינה ושמאלה. יש ימין ויש שמאל. ונמשך ההשפעה לפי מעשי התחתונים. תלוי, מעשי הנבראים גורם להחלטה כזו, או לשינוי ההחלטה לכיוון אחר. ועל כן יש שינויים. לכן כששאול נהג שלא כרצון השם, אז השתנתה ההחלטה ונלקחה ממנו המלוכה. אבל למעלה מבחינת אדם, אבל שזה למעלה מסדר השתלשלות, לית שמאלה בהי עתיקה. בעתיקה, עתיקה זה כתר, פנימיות הכתר, שלמעלה מסדר השתלשלות, אין שם שמאל. אין ימין ושמאל, אין שני צדדים, זה רק כל קו אחד. לפי שהוא המתנשא מימות עולם, רם וניסה. הוא בא מדרגה כזו שלמעלה מכל הסדר ההשתלשלות, הוא רם וניסה מהכל, ולא שייך בכלל בדרגה הזו שום דבר ויכולת לשנות שום דבר. וזה מה שהוא אומר לו, שהמלוכה של דוד באה מדרגה כזו שהיא למעלה מסדר ההשתלשלות. וזהו עניין, זה גם כן מה כשחנה, תחיית ספר שמואל, כשחנה מתפללת על לידת שמואל, אז מה היא אומרת? רמה קרני באשם. היא מבקשת רמה קרני, מבקשת מה זה? היא מבקשת שיוולד לבן כזה שבא מדרגה מהקרן. כמו בגשמיות הקרן יותר גבוה מהראש. הראש זה חוכמה ומטה, סדר השתלשלות. היא מבקשת מדרגה יותר גבוה. או כמו שנאמר, ותרם קרעם קרני. קרן זה משהו מאוד מאוד גבוה. וזהו, עכשיו נחזור לענייננו. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש דרגה ששייך בה תזוזה ושינויים, ויש דרגה שלא שייך בה שינויים. מה אומר המדרש על המילה לי? איפה שכתוב לי, אומר הקדוש ברוך הוא, לי אינו זז לעולם. למה? כי לי קשור לבחינת לא אדם. זה בא מדרגה כזו שלא שייך בה שינויים. אז איפה שכתוב לי, זה המשכה שלא שייך בה שינויים. זהו פירוש ועניין המדרש, וזה מתכוון המדרש בשוחר טוב או במדרש רבה, בכל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם. למה לא זז לעולם? זה היינו לפי שמבחינת דלית שמאלה. זה בא מדרגה כזו מעתיק הקדישה, שאין שם שמאלה, אין שמאל וימין, אין שני אופציות. ועל כן לא אדם הוא להינחם. הדרגה הזו שלי זה דרגת לא אדם. לא יכול להיות בזה חרטה, נחמה, שינוי החלטה וכדומה, ואין שייך שינוי. לא שייך שום שינוי, זה בא באופן כזה שזה ברור וזהו. ואם כן, מובן מזה, אז אם כך נעשה אחד ועוד אחד. מה המובן שאם אנחנו מבקשים להבין איזה דרגה נקראת לי, בפירוש לי הוא בחינת עתיקה. כי אם אמרנו קודם, שאיפה אין שינויים בדרגה שזה לא אדם. אמרנו מה זה לא אדם? לית שמאלה בעי עתיקה. עתיק, מבחינת פנימיות הכתר, זה לא אדם. זה לי. שאומרים לי, מתכוונים לבחינת עתיק, בחינת פנימית הקטע, תענוג עליון. וכן, בפרדס, בערכי הכינויים, ערך לי, אותו דבר בפרדס שמביאים את ההגדרות והערכים, שכל מיני הגדרות בכל מיני מושגים, להגדיל איזה דרגות הם שייכים, כשמגיע לערך לי, אז הוא כותב בפרדס, פירוש לי לעצמי, שאינו מושג. דיינו, זה בחינה של למעלה מסדר משתל שלות, שאין בזה שום השגה. שואל עכשיו כשלוש שורות הערה, רגע, אמרנו כרגע שהבחינה לי, הגענו למסקנה שזה עתיק הקדישה, שזה לי לעצמי. אז הוא שואל, אם מצאנו במקום אחר שמציינים דרגה יותר נמוכה לכאורה לבחינה שנקראת לי, ואף על גב דה פירמוש, דהיינו בבחינת בינה, מצאנו במקום אחר שהדרגה הזו נקראת בינה, ובינה זה לכאורה בתוך סדר ההשתלשלות, ולא עתיקה, לא תברה. זה לא שובר את המסקנה שאמרנו קודם, שלי זה עתיקה קדישה. למה? דבינה נקרא גם כן עתיקה לפעמים. לפעמים אפשר לומר שהעתיקה מתגלה דווקא בבינה. כמו שאפשר להבין את זה גם בפשטות, שהעתיק זה העונג. ואם נסתכל בסדר ההשתלשלות, איפה מורגש העונג? כשמאיר לך החוכמה, אתה עדיין לא מבין, אז אתה לא מתענג. איפה אתה מתחיל להתענג? בבינה. אז הבינה מקבלת את הגילוי של עתיקה, מתגלה בבינה. לכן לפעמים אפשר למצוא שהבחינה הזו שנקראת לי, יגידו שזה קשור לבינה, אבל זה לא סותר שאנחנו בעצם אומרים ששורש העניין זה בעתיק. כמו שכתוב בזוהר סוף פרשת קורח, שם הוא אומר, הוא, דעתיקה, הוא מדבר שם על המילה הוא, עבד הלוי הוא. הוא אומר דעתיקה, וידוע שהתגלות העתיק הוא בבינה. ויין בעץ חיים שער תיקון נוקבה, סוף פרק ב', הטעם שנקרא בינה הוא. כל פנים, זה הערה שאם מצאנו פעם שזה נקרא עתיקה, ופעם מצאנו שזה נקרא בינה, זה לא תברה, זה לא... עכשיו אנחנו באמת מבינים, אנחנו הרי בו פה מתעכבים על הפסוק שכתוב, והרסתיך לי, וכרגע אמרנו שלי זה הבחינה הגבוהה שנקראת לא אדם, לי זה בחינת עתיקה, זה הבחינה של לי צמאלה, ועל פי זה יובן גם כן עניין מה שכתוב והרסתיך לי. ומילא גם פה שהפסוק אומר והרסתיך לי לעולם, מודגש דווקא המילה לי, שידיו הקידושין לי ממש. הרי אמרנו קודם שקידושין זה בחינה של חיצוניות, זה מעקיף. אמרנו שטבעת הקידושין זה משהו טבעת, זה החצר, זה אותיות. שאמרנו קודם שאותיות זה בחינת, יש חצר הפנימית, יש חצר החיצונה. אז קידושין יכול להיות במצב שהוא נתקע בחוץ. אז בא הפסוק ואומר, והרסתיך לי. דהיינו, תבין שהקידושין צריכים להוביל אותך לאופן כזה שיהיה מזה נישואים, ויהיה מזה לי, ויהיה חיבור לבחינה, של, כמו שאמרנו קודם, שבית, זה בחינה שלמעלה מאותיות, העניין עצמו מונח, זה העניין של והרסתיך לי. נתקדם עוד כמה שורות רק, הוא מתחיל, הוא שואל שאלה, אחרי זה יבוא הביור, הוא אומר, והעניין, כדי להבין מה זאת אומרת, שיש לנו והרסתיך, והרסתיך זה בחינה נמוכה, והאמירה אומרת והרסתיך לי. האם יש לנו כאילו שתי בחינות? מה ההבדל ביניהם? קידושים? זה בחינה נמוכה, כי קידושין זה בטבעת שזה חיצוני. ואומרים לי, זה דרגה עליונה, דרגה פנימית. אז זה מרומז בשני ביטויים שנראה את השאלה. שואל ככה, בעניין. כי הנה אנו אומרים, כשאנחנו אומרים ברכה, מה אנחנו מברכים? אשר קידשנו במצוותיו. זאת אומרת, אומרים לשון עבר, מתארים. יש מצב שהקדוש ברוך הוא קידש אותנו כבר על ידי המצוות. והוא גם כן לשון אירוסין וקידושין, שאומרים אשר קידשנו, פירושו שהוא קידש אותנו. נשאלת השאלה, אם כבר היה קידשנו, זה לשון עבר, ואם כן, מהו שאנו מבקשים, למה יש בתפילת שבת, שאנחנו מבקשים ואומרים, קדשנו במצוותיך, אנחנו מבקשים ממך, תקדש אותנו במצוות שלך. כבר קידש, אתה אומר ברכה, אתה אומר אשר קידשנו, אתה בא לתפילה, אתה אומר קדשנו, לשון להבא. אבל לא כבר קידישנו במצוותיו. למה פעם אומרים את זה עבר, ופעם אומרים את זה עתיד? אז פה הוא יסביר שיש באמת שתי בחינות, שתי דרגות, והיהודי צריך לראות איך להגיע לדרגה היותר גבוהה, שזה אנחנו נבין גם כן אצלנו, יש את הרסטיך ויש את הלי, לעלות לבחינה היותר פנימית, שזה הקדשנו במצוותיך, שזה יותר נעלה מאשר אשר קדישנו כבר במצוותיו, ומה פועל לעבור מבחינה לבחינה, ונראה בעזרת השם בשביל.